שלום לכל חיילינו הפזורים בכל מקום שהם והמגינים עלינו והעמלים בימים האלה יום ולילה גם בגשמים וגם ברוחות וגם בסופות החול ונמצאים בכל מקום כדי להגן עלינו ואנחנו הגענו לפרשת יתרו, נתרום קצת משהו משלנו. כשמבקרים בתמנה, במכתש תמנה, המקום המוכר ביותר, ובאמת היפה ביותר שם הוא עמודי שלמה. כשממשיכים את הטיול מעמודי שלמה, רואים לידם על הסלע תחריטים, והתחריטים האלה מביאים או מסמנים מקדש מצרי לאלה חתחור שהיה שם בימים קדומים שצמוד לעמודי שלמה ודי מתאים לעבודות הזרות בעמים שונים שהצמידו אותם לכל מיני מראות מרהיבים בטבע כדי לחבר את הטבע המרהיב עם אלוהיהם, וכאן במקרה הזה המצרים עם האלה חתחור. המצרים, כשגילו את סוד הנחושת, וחרטומי מצרים היו אלו שהצליחו להסיק תנורים לחום של 3,000 מעלות. בטכנולוגיה שהייתה מקובלת אז, ניתן היה להגיע ל-1,000 מעלות בלבד. ב-1,000 מעלות לא ניתן לייצר נחושת. יש לנו אבני נחושת ירוקות, וכדי להתיך אותם, והנוזל הופך להיות חום, הוא הופך להיות נחושת, יש צורך להגיע ל-3,000 מעלות. החרטומים באמת תיארו על ידי כל מיני קסמים כביכול את הנחושת שזולגת מתוך התנור החוצה, היא נראתה כמו נחש, וכאן הקשר המילולי בין נחש לבין נחושת, זה היה בצבע חום, הם איתו את זה לכל כיוון כרצונם, וזאת הייתה היכולת שלהם לברוא כביכול תנינים או נחשים, וזה היה המעשה שלהם. כאשר המצרים גילו את סוד הנחושת, הם כבשו את מכרות תמנה במטרה לנצל את אבני הנחושת הקיימות שם לצורך תעשיית הנחושת שלהם, שמאוד מאוד פיתחה את תעשיית הנשק המצרית וגם תעשיות אחרות, והייתה חשובה להם מאוד, וזה מה שהם עשו במכרות שם. העבודה במכרות היא עבודה קשה, היא עבודה גם שמחלה את החיים, ולכן המצרים כמובן לא רצו לעבוד שם, והם בכיבושים שלהם שיעבדו את המדיינים, שחיו שם באזור, בהרי מדיין, קרוב לשם, והפכו אותם להיות עבדים, והם היו עבדים במכרות הנחושת, וחרו את הנחושת בעבור המצרים. עצוב מאוד, אבל ככה זה היה, ויש לנו שם במכרות תמנה גם גבעת העבדים, ויש לנו שם מכרות שאנחנו רואים איך העבדים עבדו במכרות האלה, והוציאו מהם את הנחושת, כאמור העבדים היו מדיינים. יום אחד ככל הנראה, המצרים נסוגו משם, והמדיינים השתחררו מהעבדות למצרים, ובנו שם אומה עצמאית. ואנחנו מגלים שהם לא השתמשו במקדש של האלה חתחור, אלא הם בנו 200 מטר משם, אני לא זוכר בדיוק, 200-300 מטר משם, הם בנו מזבח, בלי שום קשר לאיזשהו יסוד אטרקציוני בנוף הנפלא של תמנע, אלא פשוט בחולות, במקום מישורי, ללא קשר לנוף, הם בנו מזבח, ועליו הם הקריבו לאלוהיהם. לא מצאו שם צלמיות. מעבר למזבח, מצאו שם חמש אבנים מאוד גדולות, ולשם הם כנראה התפללו. הדבר הזה מאוד מזכיר את מה שקורה בפרשה הבאה, בפרשת משפטים. נאמר על משה, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. כלומר, היו 12 מצבות שציינו את שבטי ישראל, ולידם היה מזבח שעליו הקריבו קורבנות. למדיינים יש חמש מצבות כאלה, כמו שאמרנו, וזה בגלל שבמדיינים היו חמישה שבטים. אנחנו יכולים להסתכל בספר בראשית, כשמדובר על המדיינים, בני מדיין היו איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדעה. זה נאמר בסוף פרשת חיי שרה. כמובן בפרשת מטות נזכר את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע. הם היו חמשת מלכי מדיין שהיו מן השבטים האלה. אבל מכל מקום זכר לחמשת השבטים הוקמו חמש המצבות, והיה כאמור גם המזבח שעליו הם הקריבו, ולא מצאו יסודות של עבודה זרה. ניתן להניח שהמדיינים האלו עשו את זה בהשפעת יתרו, שקיבל עליו עול מלכות שמיים. אנחנו לא יודעים שהתגייר למעלה, אבל ודאי קיבל עליו עול מלכות שמיים. אמר ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר שדו עליהם. כלומר, יתרו הביא את האמונה הזאת גם אליו. לא ברור שהם החליפו את אלוהי מדיין, אבל הם ודאי אימצו את המנהגים הישראלים, מזבח, מסבות כמספר השבטים, וכמובן ביטול כל הצלמיות ועבודה לאל שאין לו דמות הגוף ואינו גוף. אילו רק את הדברים האלה למד יתרו ממשה, דיינו, כאמור, על פי דברי חז"ל, הוא היה יהודי גמור, אבל ייתכן שהמדיינים קיבלו את המסורות שלו בחלק מן הדברים, ואלה הדברים שתיארנו כאן, שנמצאים שם במכתש תמנע, ושעומדים בניגוד גמור לאלה המצרית, חתכור, שכאמור בנויה על הסלעים היפים של עמודי שלמה, על איזשהו משהו מיוחד בטבע, ולא המזבח הפשוט במדבר. שיהיה לכם שבת שלום ורק טוב.